אתם מאזינים לרדיו על הגל, הרדיו של כפר הנוער הדס הנעורים. עכשיו ברדיו על הגל, הרדיו שלי, תוכנית הגשה אישית.
שלום לכולם, ערב טוב, כאן אמא. היום אנחנו מארחים את שרון.
שלום, אמא.
שלום, שרון.
איזה שרון זו דרך אגב? לוזון.
לוזון. שרון, ספרי לנו קצת על עצמך.
אוקיי. אז את השם את כבר יודעת.
כן.
אני עושה קולנוע. אני באה מקולנוע בעיקר דוקומנטרי. למדתי בירושלים לפני הרבה שנים, ואני, זאת היצירה שלי, זאת האהבה שלי. אז זה גם רקע למפגש שלנו, בעצם.
נכון. יש לי שאלה לשאול אותך. מה היה התפקיד, איך התקבלת לתפקיד של הבימוי?
במה? למה את מתכוונת? לסרט שעשינו ביחד, הדוקו יאנג?
בכללי.
בכללי. אוקיי, אז כמו שאמרתי, למדתי קולנוע כמה שנים טובות, למדתי בירושלים, ובעצם מאז שסיימתי ללמוד, אז חיפשתי נושאים שיעניינו אותי, שאני אוכל להתעסק בהם ולעשות סרטים עליהם. וזה לקח הרבה זמן, גם עד שמצאתי משהו וגם עד ש... זאת אומרת, בעולם הזה של עשייה דוקומנטרית, זה עובד ככה שאת חושבת על רעיון ואז את מתחילה לפתח אותו ואז את בעצם מתחילה לגייס כסף, כי זה סיפור נורא יקר לעשות סרטים. נורא נורא יקר. ואז את מתחילה לגייס כסף ואז את לא מצליחה ולא מצליחה ולא מצליחה ואז... לפעמים את כן מצליחה, ואז את עושה את הסרט ואת גם... עובדת נורא קשה ובשאיפה שהוא יהיה הכי טוב שאפשר.
ומה היה החלום שלך?
בתור ילדה?
בכללי, בתור ילדה, בתור במאית.
בתור ילדה, בתור נערה, אז הבנתי מהר מאוד שמעניין אותי לעשות איזושהי אומנות. זה יכול להיות, כשהייתי צעירה, זה יכול להיות כל מיני דברים. זה יכול להיות גם כתיבה, זה יכול להיות משחק, צילום. הייתי, מה שקשור ביצירה עניין אותי. ואני זוכרת שבתור ילדה ראיתי את, ראיתי סרט שקוראים לו אני והחבר'ה. הייתי ממש צעירה, בכיתה ה', הוא בדיוק יצא אז. לבתי הקולנוע, ואני זוכרת שראיתי את הסרט הזה ולא האמנתי שזה קורה לי. לא האמנתי שסרט קולנוע יכול להיות דבר כזה עוצמתי, וזה סרט שהלכתי וחלמתי עליו, וריבר פיניקס חלמתי עליו שנים אחר כך, שנים. הכוח של הסרט היה כל כך, כל כך, כל כך גדול עליי, שאני חושבת שזאת הייתה איזושהי נקודה משמעותית מהבחינה הזאת של... לאן אני שואפת, מה אני רוצה לעשות. אני רוצה לדעת לייצר כזה קסם.
ואחד מהסרטים שאת זוכרת שביימת פעם ראשונה, איך הייתה הרגשה?
זה היה בלימודים, בשנה א' כבר התחלנו לעשות כל מיני תרגילים כאלה, ואני זוכרת שתרגיל אחד ממש לא יצא טוב, ואז הייתה לי איזושהי עסקת מסקנות, ואז עשיתי עוד איזשהו תרגיל קצר, והוא יצא מעולה ונורא נורא אהבתי את התוצאה. וזאת הייתה הרגשה ממש טובה. ממש ממש טובה. שזה משהו שאני רוצה להמשיך ולעשות.
ושהגעת לכפר והתחלת תהליך של הביבוי של הסרט.
את רוצה שרגע נספר אולי מה הרקע לדבר הזה? אוקיי, אז לדוק אביב, שזה פסטיבל לקולנוע דוקומנטרי שמתקיים פעם בשנה, יש להם, זו עמותה בעצם, ובתוך המסגרת של דוק אביב יש להם פרויקט שנקרא דוקו יאנג, שבמסגרת שלו בעצם יש כמה בימאיות ובימאים שעובדים על סרטים דוקומנטריים עם קבוצות בכל מיני פנימיות. והשנה זכיתי לעשות גם, לקחת חלק בפרויקט הזה, ולשמחתי, באמת, זה היה כזה, כזאת זכות, שמה שקיבלתי היה את הפרויקט הזה של הרדיו. זאת אומרת, את הדס הנאורים, וספציפית הרדיו. ואיך ששמעתי שהפרויקט שאני מקבלת הוא רדיו, האמת שהייתי מאושרת, כי אני באה מסאונד, בעצם, זאת אומרת,
וואו.
כן, החוש, אפשר, החוש שמאוד מאוד מפותח אצלי, ואני, חוויית החיים שלי היא מאוד דרכו, זה האוזניים, זה ההקשבה, השמיעה, ודרכו גם אני בעצם ניגשת לקולנוע, וכששמעתי שזה רדיו, אז זה מבחינתי היה חיבור מושלם.
ושהתחלת לפגוש אותנו פעם הראשונה, מה הייתה הרגשה ואם קיבלו אותך יפה?
קיבלו אותי מאוד יפה. קיבלו, אני, תראי, אולי אני אתחיל מהסוף, אני ממש קשה לי להיפרד מכם, זאת אומרת, הפרידה הפרידה מהקבוצה הזאת ומהשהייה פה הייתה, זה היה משהו כמו 4 חודשים שבאתי לפה כל יום שלישי. נשבתי בקסם ב100% ממש, וגם עזרתם לי להרגיש שייכת וחלק, ואני חייבת להגיד שגם בתוך התקופה כל כך כל כך קשה והמורכבת שאנחנו עוברים פה גם כאנשים יחידים וגם כעם, אני ממש הרגשתי שזה נותן לי כוח. כל שלישי אחר צהריים שאני מגיעה לפה ואני רואה אתכם מתמודדים ועושים את הדבר שלכם, זה נתן לי המון 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 כוח, ממש. שאבתי השראה, באמת.
וספרי קצת על התהליכי צילום שעברנו.
אוקיי, אז כששמעתי שזה רדיו, והגעתי לכפר וראיתי את היופי של המקום הזה, זה חשוב, לא יודעת למי שלא יודע, הכפר הזה יושב על הצוק, על הים, בערך נקודה אחת הכי יפות בארץ, ואחד הדברים ששמתי לב עליהם ממש מההתחלה זה איך הים, גם בסאונד שלו, אפרופו סאונד, וגם בנראות שלו, איך הוא משפיע על המקום הזה, איך הוא חלק מהכל. והיה לי ברור שאני רוצה שהים יהיה חלק מהסרט. גם הים וגם באמת מה שקורה, וגם זה שזה רדיו, זאת אומרת יש מישהו שמדבר, אבל גם יש מי שמקשיב. ורציתי שיראו את כל המעגל הזה של מי שמדבר ומי שמקשיב. זאת אומרת, יש פה איזו תנועה שלמה של... אז ידעתי שאני ארצה לתפוס כמה שיותר מהמקום הזה, כמה שיותר מהיופי שלו, מההוואי שלו, מהיומיום, מהאנשים שמסתובבים כאן, ואת הרדיו שבעצם מרחף מעל הכל. הגלי רדיו עם הגלים של הים.
וואו. זה היה מאוד... מאוד אהבתי את זה. הסרט יצא טוב, ומאוד נהניתי מזה, כאילו, עם הפרויקט של הצילום ועם החוויות איתך.
את בעצם, אולי גם חשוב להגיד, שאת לקחת חלק מאוד משמעותי, את ומינה לקחתם חלק מאוד משמעותי בצילום. ממש ממש, צילמתם חלק מאוד גדול מהסרט.
והיה גם מאוד כיף, זה כאילו ממש...
אז אולי תספרי לי את מה היה לך כיף.
היה לי מאוד כיף לצלם איתך ולהכיר אותך. את בן אדם מאוד טוב, והיה לי באמת חוויה לצלם את זה, למרות שלא היה לי בהתחלה כישורי צילום. מי יודע מה.
אבל מהר מאוד ממש השתלטת על זה.
אני לומדת מהר.
נכון.
והחוויה הייתה כיפית, כאילו, בקטע של כל הזמן כזה ללכת ממקום למקום, להכיר את הפנימיה יותר, למרות שאני מכירה אותה. אבל עדיין זה ממש עושה לי את הטוב הזה של כל יום שלישי, נגיד, שידעתי שאת באה לצלם, לצלם, וזה, אמרתי, יופי, נגיד היה לי לפעמים לא ימים כיפים בימי שלישי, וזה מאוד שיפר לי את המצב רוח, כל הזמן חיכיתי לסרט, וכל הזמן אמרתי לעצמי מתי היא באה, ו... ומאוד נהניתי מזה.
משהו. אני גם מאוד, 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 מאוד נהניתי. מה את זוכרת, נגיד, מהימי צילום שלנו?
מהימי צילום? אני זוכרת את הצילום של השקיעה, שזה היה אחת הצילומים הקשים שהיינו.
למה זה היה קשה?
באתו לפני שהשקיעה
התחילה.
התחילה, וגם זה היה ממש כזה... לחכות וכזה, לקח לה זמן, למרות שזה היה הדבר הכי יפה. אהבתי כל פעם את זה שהלכנו לצלם את הנופים כאלו, עצים, פרחים, כל מיני חיות.
לא חשבת מה יש לה לבחורה המוזרה הזאת, למה היא מצלמת חתולים ו...
זו עובדה מאוד מעניינת, את אוהבת בעלי חיים, או יש לך כאלו בבית?
אני מאוד אוהבת בעלי חיים, ואני גם מאוד אוהבת את הטבע. אני מאוד אוהבת את הטבע. הוא גם מאוד עוזר בתקופה הזאת, אני מרגישה.
זה כמו שים זה מרגיע, שאתה רואה אותו, לא משנה אם אתה מצוברח, או נגיד אם אתה במלחמה ואתה בתוך בועה כזאת, וכאילו אתה מרגיש לא נעים, יש לך את הטבע, שזה גם מרגיע וגם עושה לך טוב.
ממש, ממש. מה עוד את זוכרת מהצילומים שלנו?
אני זוכרת את כל פעם שהשארת כוסות קפה. לא משנה בכל מקום. הלכנו עם הקפה שלנו. ופשוט אני זוכרת שכל פעם צילמנו, לא משנה איזה סט, נגיד את הים, והשארת הקפה שלך על הדשא וחיפשנו אותו. שצילמנו פה באזור של הפרגולה, של הפרגולה, שזה ליד, מול הים גם, אז השארת עוד פעם את הכוס וחיפשנו אותה. ומאוד זה היה גם מצחיק, גם חוויה כזאת של הצילום, שאף אחד לא יודע כאילו את התיאור של, אתה עומד מאחורי מצלמה, כמה זה יכול להצחיק, שהאיש עצמו לא רואה את זה. רק אחרי שאתה מדבר על זה או חווה את זה בעצמך. וזה מאוד כזה חוויה טובה ונחמדה כזאת.
לצלם, את מתכוונת.
ומה עוד את אוהבת לעשות?
אני אוהבת... להיות אימא לילדה שלי.
יו.
שהיא בת 5.
היא גדולה מאוד.
כן, תלוי איך מסתכלים על זה. כן, לקח הרבה זמן להביא אותה. הסתבכנו עם זה קצת. אבל אז כשהיא באה, זה היה משמח במיוחד.
יו, זה מרגש.
כן, זה מאוד מרגש. וזה באמת נתן המון משמעות לחיים שלי.
איזה שיר נגיד את אוהבת?
את רוצה שנשמע שיר?
כן, אני אתן לה הפסקה קטנה.
אוקיי, אז נשים את פרח שחור? אוקיי.
אוקיי.
אני אגיד כמה מילים על השיר הזה.
כן.
גיל 15, משהו כזה, מעיפים אותי מהתיכון.
אוי.
אני עוברת לתיכון אחר, אני... בודדה ברמות שבאמת אין לתאר, ואני הולכת להופעה של קרמלה גרוס וגנר ברוקסן, יש אנשים שיבינו על מה אני מדברת עכשיו, ואני שומעת את השיר הזה, פרח שחור, ואני לרגע מרגישה שאני לא לבד.
יו.
אז נשמע אותו רגע.
אוקיי.
פרח שחור בין פרחים לבנים קרחת היער אוויר הבקרים פרח שחור בין פרחים לבנים מרכינים את ראשם לוחשים פרח שחור הנה בא פרח של אור משוגע פרח שחור
חזרנו. שרון.
כן,
אימא. מה עם הדוקו, כאילו, איך היה... וואי, שכחתי.
אני רוצה, חשוב לי להגיד, כשבאתי בפעם הראשונה לכפר, ובעצם באתי במוד של ספיגה. כאילו, באתי ואמרתי, אוקיי, אני עכשיו מקשיבה, ואני עכשיו מסתכלת מסביב, אני רואה, אני מקשיבה למה, מה הקולות, מה הסיפור שעולה כאן. אני חושבת שבדוקומנטרי זה, זה, זה חשוב, זה חלק מהעניין, זה להקשיב קודם. זה קודם להקשיב, מה עולה. ואני זוכרת שגם שמעתי תוכנית של טל, על ההתמודדות של הנוער בתקופה הזאת, על איך זה להתמודד עם מה שקורה. ואני זוכרת גם שהקשבתי למה שהיא דיברה עליו, וגם שבאתי והתחלתי להקשיב לכם, בתוכניות שלכם, מדברות ומדברים, וכל הזמן הנושא הזה עלה בצורה מאוד מאוד עוצמתית, איך, זאת אומרת, זה לא בהכרח בדיבור ישיר, אבל מכל מקום הרגשתי את ההתמודדות שלכם בתור, באמת, צעירים כל כך. עם מה אתם מתמודדים? זה מטורף. כאילו, אני, שאני בת 47, אני מרגישה חסרת כלים מול, מול, מול העוצמות של הדבר הזה, אז הרגשתי שזה משהו שחשוב לתפוס את ההתמודדות של נוער עם מה שקורה בתקופה הזאת. ולתת לזה מקום רגע, כי זה גם הרדיו. הרדיו הוא מקום שבו, וזה באמת מה ש... זה המהלך שטל ועמי עשו פה, וזה כל כך משמעותי בעיניי, שיהיה מקום שאפשר לדבר על הכל. שאפשר לדבר, לעשות, לפתוח. ואם מדברים, אז מדברים גם על דברים קשים, ומדברים גם על דברים שלא בהכרח, אולי לא היינו רוצים לשמוע בכל רגע נתון, אבל... אבל צריך, צריך, וזה...
ומה את עוד אוהבת לעשות, נגיד, אם... חוץ מה להיות במאית?
מה את אוהבת לעשות? אני מאוד אוהבת לחשוב. מאוד. אני יושבת שעות וחושבת. חושבת, חושבת, חושבת. ממש.
והתהליך שעשינו עם הסרט. בהתחלה, נגיד, היה לי מאוד קשה לצלם, כי פחדתי שייצא לא טוב התמונות או הסרטון, ולא כל כך הבנתי מה לעשות, ואת ומינה ממש עזרתם לי.
זה יופי.
ומאוד ההרגשה שלה לצלם, זה עשה לי מאוד פשוט תרפיה כזאת של... שזה גם חוויה בסופו של דבר. זה כאילו, יש אנשים שלא אוהבים לצלם, ויש אנשים שמאוד אוהבים לצלם בקטע של כמה דברים, למשל טבע, אנשים. וסטופ, זה כמו תרפיה כזאת, לא... רק לצלם זה תרפיה, יש הרבה דברים, אבל שאתה מחזיק מצלמה ונגיד מסריט הים, זה עושה לך ממש הרגשה טובה, וגם הטבע, כמו שאמרת. וכאילו, התחברתי מאוד לזה, ושנגמר הצילום של הסרט, קצת התבאסתי, ואז כזה אמרתי לעצמי, מה אני אלך לעשות, ו... מה קשור עכשיו שאני לא מצלמת, וזה הרגיש ממש מוזר. לא היה לי כל כך הרבה דברים לעשות, כאילו, אז התחלתי קצת לצלם יותר בטלפון, שזה דברים שלא הייתי עושה.
וואו, מדהים. איזה כיף לשמוע. איך היה לך לראות את התוצאה הסופית?
של הסרט?
כן.
אני מאוד אהבתי את זה, וזה היה מאמץ כזה, זה עשה לי ממש טוב, ו...
הרגשת גאה?
מאוד.
כן?
כן.
זה יופי.
והרגשתי ממש כזה טוב עם עצמי, שזה דברים שלא הייתי מסוגלת לעשות. אם עכשיו היו אומרים לי, בואי תשתתפי בסרט, או בואי תצלמי סרט, הייתי אומרת לא, כאילו, אני מאוד ביישנית. ורואים את זה. ופשוט כזה... הייתי אומרת פשוט לא, כאילו, אם זה היה בפעמים האחרונות שהיו שואלים אותי.
וואו.
אבל כאילו, עכשיו זה עושה ממש יותר טוב, כאילו, עכשיו אני מגלה את עצמי טוב יותר, ועכשיו אני עושה דברים שלא הייתי מעזה לעשות.
וואו.
וזה מאוד, כאילו, עזר לי, ואני מאוד נהנית, והסרט הזה ממש רימם אותי, ונתן לי בוסט כזה גדול למה שאני רוצה באמת לעשות בעתיד שלי.
שזה מה?
להיות במאית גם, וואו. או מפיקה, או שחקנית, לא משנה לי, רק גם אם זה קשה, זה ממש בסופו של דבר, אני יכולה ליהנות מזה.
הרגשת את זה?
כן, מאוד.
גילית שזה משהו שאת יכולה ליהנות ממנו.
נכון.
זה כיף לשמוע.
בוא נגיד עכשיו שמה את אומר, כאילו, רוצה או... דברים להמשך שאת זוכרת מהסרט או מהצילומים, או סתם כחוויה לבוא לפה וגם לשמוע אותנו בתור החניכים, או גם לראות את התוכניות שלנו מהצד. איך זה מרגיש?
זה נותן לי תקווה. באמת, באמת, באמת. זה גם, אני לא סתם סיימתי ככה את הסרט בדיבור על זה... הדיבור הזה על 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 דור על 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 זה שאתם דור העתיד, כי באמת כי מה שאתם עושים פה נותן לי תקווה. זה תקופה, עוד פעם אני חוזרת לתקופה הזאת, זו תקופה ש הנטייה היא להתייאש.
נכון.
וייאוש זה רגש מאוד קשה.
מאוד.
וזה ממש, זה נתן לי תקווה מאוד גדולה לראות את מה שאתם עושות ומה שאתם עושים.
אוקיי, עכשיו נעבור לשיר. איזה שיר בחרת שני לתוכנית?
אוקיי, אז השיר השני שבחרתי, יצרתי איזושהי כרונולוגיה מבחינת השירים. אז השיר השני שבחרתי, קוראים לו אני טקסט פוליטי, זה של נושא המקבעת, וזה קצת אחרי שהעיפו אותי מהתיכון, אז התחלתי ללכת אני זוכרת שזה היה ליקוויד, הפינגווין כבר היה די מאחוריי, היה את הליקוויד, זה היה מועדון רוק, ברחוב סלמה, וזה היה המקום שהייתי הולכת אליו, וזה השיר שתכף תשמעו, זה אחד השירים שממש ממש הרימו אותי גבוה, אז בואו נשמע אותו. השיר התפייד בשורה, אולי מחר יגמרו המלחמות.
וואו.
וואו.
זה שיר מאוד יפה.
תודה. זה לא... כן.
טוב. טוב, עכשיו אני צריכה להיפרד מכם. אז תודה לליה על הסאונד.
המהממת.
המהממת. ותודה לשרון, שהיא בן אדם מאוד טוב. וכיף לדבר איתה. עכשיו נעביר את השידור לפלד.
מעולה. אמא, תודה רבה לך.
תודה לך, שרון.
הוא היה ממש ממש כיף.
גם לי היה מאוד כיף.
Yeah.
Shalom lekulam, karim li Vlad. I will talk on English because it's easier for me. Hello.
I don't speak Russian, so.
Yeah, yeah. Hi, how are you? What's new?
I'm okay. What's new? You have to be more specific.
No. Tell me about yourself. Who you are? Where do you work?
Okay, so my name is Sharon Luzon. I come from Tel Aviv. Originally, I'm from Ramat Gan. I'm a film
director.
Film director, and and a sound person, sound lady. I do sound as well. I do documentary mainly. This is my main work. And that's it, more or less.
When did you start to take interest about the cinema? What was the point, turning point of that divided before and after?
Okay, so there are a few stories about that. Before I told Emma about Stand By Me, the film, it's an American film, the director is Rob Reiner, and this film, I watched it when I was around 11 years old, and it's a very, 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 very strong film, also about teenagers. I was, you know, just at the beginning of starting to my teens, my and this film moved me like crazy. It's the world wasn't the same after I watched this film. I was really impressed by the power of cinema. And so this I remember very strongly. And I remember also that my mother, when I was really young, she took me to the cinema for the first time, and I watched Gone with the Wind. It's like a classical film. And I was very young, like the screen was so big and I was so small. And also the power of, you know, the cinema, I was really impressed by it. I really wanted to be able to do the same magic as I was, you know, influenced by.
Where did you learn? Where did you learn? Tell me about your education. Maybe you have a professional degree.
Mm-hmm. So after I finished high school, I knew that I want to be an artist. I wasn't sure what would be exactly my my practice, but I remember that I studied acting. But then I understood that as an actor and actress, it's very limited, and I really wanted to tell the story. So I went to study film. I studied at Sam Spiegel Film School in Jerusalem. It's 5 years of studying. It's very long and very intense. But it was very meaningful, especially the people that I was studying with and the strong connection that we managed to create.
It was university or school?
It's not a university because it's not an academic degree, but it's a very high profile
college. Come on.
Yeah, like college, but it's a very professional school for film and television.
What a director's path has been. Which troubles did you face on that way? Which troubles, problems?
As a director?
As a director, what was your path? What was your way to become director?
Okay, so when I finished school, I understood that it's very hard to... It's very expensive to make film. It's very, very expensive. Unlike if you're a painter, so you have, you know, a paper and paints, and then you can create paints, you can paint. And if you're a writer, you have, you know, your pen and your notebook, and you can write, or a computer nowadays. But as a director, as a film creator, just to tell something, you need a lot of money, because the camera and the crew. There are lots of people, you know, with the crew.
Team,
yeah. And each thing costs lots of money. So the first thing I understood when I finished school is that it's going to be very hard to make a film. And it's, you know, it might take a while till I will be able to do it. And then you start to think about ideas and you start to, you know, send your ideas to all these funds and television broadcasting and try to get money to make your film. And most of the time, you will be answered no. And until you will get a yes, and then it's a great feeling, but then you need to make the film, and it's very hard to make a good film. It's very hard.
I know. I'm a game writer now.
Mm-hmm.
I know how it's hard. It's very hard now. I know.
To write stories.
Yeah, to write stories, to realize it, you know.
Mm-hmm. Yeah, exactly.
What was your first film? Where did you find the fundraising?
So the first film I did, it was such a... Everything happened by chance. I was a sound engineer. This is one of the things I did after I finished school, because sound is something that I love, and I liked doing it. And also it gave me some experience on sets. And while I was, you know, recording in a film, I by chance met a woman that told me her story, and her story was actually, she told me she's intersex, which is people that are born with a mix, range of genitals. Like female and male genitals, and when I heard her story, I was like, I couldn't believe that this is what I'm hearing, and I knew for sure this is going to be my first film, and I started filming her, and then I wrote this text, and I edited some footage that I filmed her, and I sent it to Yes, the documentary channel of the satellite, and they loved it and they said yes. So that was the start, actually.
So I think it's time to listen to music.
Yes, for sure. So I'm continuing with my chronological evolution of music, and the next song is PJ Harvey, Come on Billy. And PJ Harvey was actually the first woman that I heard that is a rock musician, a female rock music, and she blew my mind. And okay,
come on Billy, come to me, you know I'm waiting, I love you endlessly, come on Billy, you're the only one, don't you think it's time. Your only son, I remember
continue. Mm-hmm. I learned your filmography and noticed that most of the films are dedicated to the people and events that happened in Israel. Why?
Because I'm from here.
Do you have plans to maybe increase your geography?
Actually, no. I don't think so. I mean, you know, if a film that I will do will, like the first film I made, third person, he traveled the world, and it was nice, but I didn't, it wasn't my plan. I feel that I'm so in, you know, I'm inside the culture of the specific culture of the specific place, and this is my materials, you know, this is my
inspiration.
This is my inspiration. This is what the materials that I process, you know?
Yeah.
So I can't imagine that I will do something outside of my culture.
What is Israel culture for you?
Oh,
what does it mean to you?
Such a great question and a very complicated one. It's really hard to answer that. I think the language, I'm very connected to the language, to the Hebrew. I'm very connected to the language. The specific, you know, like there is this collective story that is really interesting. I love the history of this place. I love the history of the story of people, like the Jewish people and then Israel. I love this ongoing story that never stops, and it's always such a great drama, big drama, never stops all the time. I'm addicted to it, you know, I'm addicted to it. I cannot imagine myself living a peaceful life in Toscana or anywhere else. I'm addicted to the drama. It's a problem. But then I am in the right, maybe, profession for that.
Mm-hmm. So the next question. What do you think is the most important in the filmography?
In my filmography? Yeah.
Or doing films or in what cinema production?
What is important?
Yes. What is the most important thing?
Maybe you try to accurate the question, like, what is important in a technical aspect or in a story?
In story, how to give story to the people correctly.
I think authenticity is crucial. Crucial. Intimacy with the people that you are talking with in the film. To come with an open heart, and then people will open their hearts. To be true, to seek for the truth. Truth. Yeah.
Why do you choose to make a film about our radio? What did it hook you? What hooked you in there?
What hooked me is the ability to take your life and to process it to something that you are talking about it, you are sharing with others, and others can relate to it, and then not feeling alone in the world. Because I think one of the worst things that can happen to you as a teenager and as an adult, of course, is that you feel alone in the world. And I think the radio is really helping people feel that they're not alone, and I think this is amazing.
Wow. That's amazing.
That's amazing.
Our film was presented on the Dokoviv, the festival.
Yeah.
Do you take participants in other festivals? And if you do, what was the most important of them? The most important festival in your career, or maybe contest?
There are three festivals in Israel, main festivals. There is Doc Aviv, which is only for documentaries from Israel and from the world. There is a Jerusalem Film Festival, which is also fiction and non-fiction. And there is a Haifa Film Festival, which is also non-fiction and fiction. So Doc Aviv is the only one that is just documentary. It's really, it's a specialty, you know? And for me, it's the most important festival. Also, we won last year with the film that I made about Inbal Perlmutter. This is the last film I made.
About what?
Inbal Perlmutter. She was a singer, a rock musician.
I saw it.
You saw it?
I saw it on IMDM. This is the website about you.
Ah, okay.
The website about your filmography.
Okay.
She crashed in the... Yes. After catastrophe.
Yes, yeah. She was. It's a tragedy. Okay, it's a tragedy, and yes, she was very young when she died. She even wasn't 27.
26.
Yeah, 26. Like you know, so even the club, you know, the 27 club. Did you hear about
the
27 club? So even for the 27 club, she was ahead of her time, and she was really a brilliant woman artist, and it's a big tragedy because it's a big loss, you know. And for me, I heard her music just after she died. The album they took they published an album of sketches of her that she didn't publish yet, and she died before it was published. And so her manager published it after she died, and I heard this album, and I couldn't believe what I'm hearing. I understood immediately that this is one of a kind artist, and this is a perfect time to listen to our next song, which is Chatul Basak, which is the song that opens her last album. And then I will tell you something about this sound of her.
Thank you.
לחלום, לרקום, לפרום, לחלום, לרקום, לפרום, לחלום, לרקום, לפרום. וגם לחלום, לרקום, לפרום, לחלום, לרקום, לפרום, לחלום, לרקום, לפרום, לרקום, לפרום, לרקום, לפרום. וגם לחלום, לרקום, לפרום, לחלום, לרקום, לפרום, לחלום, לפרום, לפרום, לפרום. וגם לחלום, לרקום, לפרום, לחלום, לרקום, לפרום, לחלום, לרקום.
Continue.
Yeah. So a genius, huh?
A genius,
definitely. So what I wanted to say is, did you notice this sound at the beginning?
Yeah.
Like,
Ch-ch-ch-ch-ch.
Yeah. Ch-ch-ch-ch-ch. So when I heard this album for the first time, I first of all I was hypnotized from this sound, and then I didn't understand what it is. I really tried to understand, what am I hearing? It sounds like a toy, but it's broken. What am I hearing? And then when we started to work on the film, I started to check, to explore what is it. And then I met Ram Orion, which was a good friend of Inbal, and he's a great musician by his own. And he told me that when Inbal came to visit him in London at 95, so they went to this flea market, and he bought her this toy. It's a children toy that, you know, that makes noises like a hammer, a chainsaw, all this that you can push, and then it makes this sound. So he bought it to Inbal, and Inbal took it and started to write songs with this toy.
Wow. It's genius.
It's genius.
It sounds wow. Really wow.
And so minimalist, there is nothing there, like yeah. So little and so accurate, so strong.
What is the name of this song?
Chatul Basak, which means a cat in the how do you say
backpack?
Yeah.
Oh, whoa. About what is music?
The song?
Yeah.
What is it about? It's a good question. I think it's the gap between what do you think that things are and what things are really is. Mm-hmm. Maybe this is something that I can relate to. Also, there is this line in the song that she says, "Olar bakis marchik oyev," which means a knife in the pocket keeps your enemy far.
Uh-huh.
And she used to carry a knife, a small knife, in her pocket. So you know, there's like her biography is inside everything.
About her music. In yeah. Her music, biography in the music.
Yeah, yeah, exactly.
So we have 5 minutes. So okay. The last questions. Mm-hmm. Where do you find your inspiration?
People, nature, people.
People. Have you had some periods of production hell? And if you do.
Production hell,
when you should rewrite it,
oh,
because you can't,
God, yes.
you can't realize it.
Yes. Yes, there were a few, the film about Inbal, it took us almost 6 years of work, since the moment we started until the premiere, and these 6 years were like, you know, it was a crazy, amazing journey, but also so hard. I remember that we were trying to get funding for the film because it's very expensive, as I said, and we had this presentation in front of one of the funds in Israel, and it was horrible. It was in Zoom, and some of the people that were supposed to listen to us, they did all this stuff. They went out, they came back, they drank coffee, they put their sunglasses, and I was like, you know, invested, all of myself was invested in this moment, and trying to, you know, to tell them the importance of the film. And I had this, it was so humiliating. It was so humiliating. And after it finished, it was clear that the answer will be no, which really what happened. But at this moment, after we finished the Zoom, I sat on my sofa and I started crying. I started crying and talking to myself, which I don't normally do. Usually I do it in my head, not loud. And I cried and I said to myself, come on, Sharon, stop it. Stop with this shit. Stop. This is not a way of living. You can't do it. It's not realistic. It's not, you know, I was so, so frustrated and so humiliated. I really wanted I prayed that nothing will, like, it won't be interesting to me anymore, that I will be able to get rid of this will, you know. But I didn't, because it was too important for me to do this film. And I'm happy now that I was insisting, because I'm so happy with the result. So, so happy. Really, so happy.
It's amazing story. And the last question. What can you advise to novice cinema directors?
If you don't have to do it, don't do it. If you have to do it, just be patient and don't stop. Don't stop. Don't stop. But if you don't have to do it, don't do it.
Thank you very much for the interview.
Thank you, Vlad.
אתם מאזינים לרדיו על הגל, כפר הנוער הדס הנעורים.